שלום וברכה. אנחנו דיברנו בפעם שעברה על גמרא במסכת פסחים בדף י' עמוד ב', המספרת על עכברים. ועל עכבר שנכנס לחדר, יוצא מחדר, עכבר שחור, עכבר לבן, והחולדה שנכנסה, ואחר כך חולדה תפסה את העכבר הזה, והיא מחזיקה אותו בפה, ואם זה אותו עכבר, לא אותו עכבר, וסוגיה שעוסקת, מדברת הרבה על עכברים, ואנחנו שאלנו, איך יכול להיות ש2,000 שנה אנחנו לומדים סוגיה הזאת על כל מיני דברים שהם, שאתה לכאורה דברים טכניים, ואתה לא יכול, דברים כאלה שיותר מתאים למדבירים ולאלה שמשמידים עכברים מאשר לספר הנצח של גמרא, של תלמוד, של תורה שבעל פה של עם ישראל. למה התורה עוסקת בדברים כל כך טריוויאליים וכל כך לכאורה זניחים ולא משמעותיים כמו עכברים וג'וקים? מה זה? זה התורה שמשה קיבל מסיני? זה מאוד מפתיע. אבל אנחנו דיברנו שאנחנו יודעים שמאחורי כל הסוגיות שבתורה שבעל פה, כולל סוגיות הלכתיות, טכניות לכאורה, ושמדברות רק דברים, מה מותר, מה אסור, איך לבדוק ואיך לעשות ואיך, בלי שום כביכול אגדה. מאחורי כל זה עומדים רעיונות. רעיונות גדולים, נשגבים, עמוקים ביותר, וזה מה שצריך לחפש כשאנחנו לומדים גמרא על הסדר. לומדים גמרא רגיל, מנסים להבין האם אכן צריך לבדוק שם את אחרי העכבר שהכניס שם כיכר לתוך החדר, ואחרי הבנה ההלכתית הפשוטה, הבסיסית, צריך להעמיק ולהבין את העומק הרעיון שעומד מאחורי הסוגיה הזאת. ואחד הדרכים להבין את זה, מה שאנחנו התחלנו בפעם שעברה, שראינו שבעלי חיים הם מייצגים כוחות. הם לא סתם בעל חיים, אלא זה מייצג כוח מסוים, והעכברים הם מייצגים כוח של הרס, של גזל, של שבירה, של של השמדה, של קלקול, כל מיני דברים כאלה. זה הסמל של העכברים, עכברים רשעים, הם בעצם מייצגים כוח כזה שיש במציאות, כוח ההשמדה. ואנחנו ראינו שלא רק שכוחות הללו נמצאים לא רק באדם, אלא גם בעמים, וישנם עמים שהם שייכים כאילו שהכוח שלהם מתבטא בבעל חיים מסוים. וראינו שמה שמאפיין את עם הפלישתים שחיו אז, הם זה כוח של עכבר. גם הם האכזרים ומשמידים והורגים והורסים ללא תועלת. והנה בעימות בין בני ישראל לפלישתים, פלישתים יותר חזקים מאיתנו, הם מנצחים, שובים מאיתנו את ארון הברית, וכשקדוש ברוך הוא מכה בהם, הם מחזירים את ארון הברית, יחד איתו מחזירים חמשת האלילים שלהם, חמשת עכברים עשויים מזהב, והנה הם מביאים את עכברי זהב לעם ישראל. כשעם ישראל מקבל את העכברים מזהב, אז לכאורה, בפשטות, אפשר או להשמיד אותם, או להטיח אותם, ומבחינה הלכתית מותר לעשות מזה סתם חתיכת זהב ולהשתמש ולמכור, אין שום בעיה. היו יכולים להטיח אותם, והיה מה לעשות עם העכברים, עם הזהב הזה. אבל במקום זה, לפי חלק ממפרשים על פי רוח הקודש, או לפי חלק אחר על פי נבואה, הם לוקחים עכברי זהב ושמים אותם בקודש הקודשים. לא פחות ולא יותר, בקודש הקודשים של משכן ישראל. הם שמים זה שם, וממשכן זה עובר כל פעם לאן שעוברת השכינה, ואחר כך בסופו של דבר נבנה בית המקדש הראשון, שלמה המלך בונה, ומה הוא שם בקודש הקודשים? הוא שם שם צלוחית עם פח שמן המשחה, שזה סמל של משיח, שבו אחר כך לעתיד לבוא ימשכו משיח. שם יש מטה של אהרון, שזה סמל של כהונה, שקרה בו נס, והמטה פרח, וכל זה, אנחנו, איך שאנחנו מכירים, זה דבר עליון שעומד בקודש הקודשים, יחד עם אהרון הברית. שם נמצאת תורת משה, שמשה בעצמו כתב. זה דבר שלישי שנמצא בקודש הקודשים. רביעי זה הקד עם מן, והחמישי זה האחברי זהב של פלישתים. זה לא יומן, זה שיא של קדושת ישראל. כמו שאנחנו יודעים, כל אדם איפה שהוא נמצא, הוא צריך לכוון בכל עולם, הוא צריך לכוון לירושלים, ובירושלים הוא מכוון להר הבית, מבהר הבית מכוון לבית המקדש, מבית המקדש לעזרה, מזה עזרה לקודש הקודשים, ובקודש הקודשים מכוון למה? לעכברים? לעבודה זרה של פלישתים? תבינים שיש פה משהו מאוד מאוד עמוק, משהו מאוד מזעזע שמסתתר מאחורי הדברים הללו. זה משהו מדהים צריך להיות כדי להסביר למה. כשבית המקדש היה אמור להיחרב, ונביאים ידעו שזה נבוכדנצר היה צריך לבוא, אז הסתירו את ארון הברית. ובבית המקדש השני לא היה ארון הברית. יחד עם הארון הסתירו עוד חמשת הדברים הכי יקרים שלנו, שהיו שייכים לארון הברית. ועד היום אף אחד לא יודע איפה הם. וזה הדברים הללו. מטה, צלוחית פח השמן, והצנצנת עם מן, ואחברי זהב. אנחנו ננסה להבין אז מה זה אומר. מה כל כך קדוש היה בעכברים הללו שהצדיק את הדבר הזה, להעמיד את זה יחד עם סמל של המשיח, של כהונה, של תורת משה, שהכל הכל יחד איתם באותה רמה, באותו מקום, להעמיד עכברי זהב. קודם כל אנחנו נזכור שלפי הגר"א עוד כמה מפרשים אומרים שפלישתים הם היו אנטיתזה של עם ישראל. הם כאילו ההפך הגמור מהמגמה הישראלית בעולם. צריך להיות כמו שעם ישראל כל הזמן אומר מילה יש ורוצה להרבות חיים, בדיוק ההפך לזה, ככה עושים פלישתים, הם רוצים להשמיד. ודווקא על ידי זה שעם ישראל יודע להתגבר על אנטיתזה של עצמו, אנחנו יכולים להעמיד את מלכות ישראל. ללא פלישתים, לולי פלישתים, אנחנו לא היה לנו לא שאול ולא דוד. לא הייתה מלכות בישראל מעצמנו. היה צריך להיות, כמו שגמרא אומרת, שבא דרקון, נחש, מקיש את רחם של איילה, ואז היא יולדת. בלי זה לא, היא לא יכולה ללדת, כי רחמת צר. יש כוח שצריך לדחוף אותנו, להכריח אותנו, לתת לנו, להכריח אותנו להעמיד מלכות. בלי זה אנחנו לא נעמיד. כי נטייה ישראלית היא כל כך כוללת, כל כך שלימה, ש, לא ייתכן שיש פה משהו שיש כאילו כוח מרכזי. זה יש משהו שמרכז אותנו, שדוחף אותנו, וגורם לנו להעמיד מלכות. ואין שום כוח בעולם שיכול לעשות את זה. בני ישראל כל הזמן, תקופת השופטים, כל הזמן אומרים, לא, זה אנחנו ככה ואחרת. העיקר שכל אדם יבטא את הכוח שלו, אנחנו, וכל פעם שאנחנו מעמידים שופט זה או אחר, בין שזה יהוד בן גרה, בין שזה שם אפילו יפתח ודבורה, וכל זה, זה רק תגובה. באופן טבעי אנחנו רוצים להיות ממלכת כהנים, גוי קדוש. זה אומר לא ללחם, לא לעשות שום דבר בניהול מדינה. כל אחת הוא מלך. כל אחת הוא גדול. לא צריכים מלך. אנחנו נחיה כאילו איש תחת גפנו, תחת תאנתו, לא בצורה של זלזול ואיכפתיות, אלא בצורה של שלמות. לא ילמדו, לא, כאילו כל אחד הוא שלם, לא צריכים שיהיה לך מישהו שהוא מלך שלך, שהוא מכריח. מלכות זה דבר לא, לא קל. אנחנו גם לא צריכים מלכות. נטייה לשלום. לא צריכים ללחם. זה היצר הגדול של עם ישראל. להגיע לשלום. ומי שיכול להכריח אותנו להעמיד מלכות, זה רק אנטיתזה שלנו. כי המדיינים באים והולכים, והאלה שם, שבאו שם סנחריב יבוא וילך, הם כולם זרים. פלישתים הם טוענים על בעלות על ארץ ישראל. על ישראליות הם טוענים. הם מעמידים אותנו במצב כזה שאו הם או אנחנו. אין אפשרות אחרת. אי אפשר להסתדר בצורה אחרת. הם מכריחים אותנו להילחם. וכיוון שכוח... שום כוח בעולם הוא לא יכול להיות בשלימות כשלעצמו, אז צריך להיות גם בתוך קודש הקודשים האנטיתזה שלו, שעל ידה הכוח המלכות יופיע בשלימות. יש רעיון כזה ש האידיאלים עליונים, אידיאלים אלוקיים, הם מופיעים בצורה דיאלקטית, מה שנקרא בפילוסופיה. זאת אומרת, דבר והיפוכו, שהוא כולל בתוכו הפכים, אחדות ההפכים. ואם אתה רוצה להעמיד, להגיד, ישראל, באחדות ישראל, במלוא מובן המילה, אתה חייב להצמיד שם את הכוח נגד, כוח הפוך. את האנטיתזה של הכוח. רק אז, בצורה פרדוקסלית, בצורה של אחדות ההפכים, יופיע מימד שלישי יותר עליון, יותר נשגב, שהוא כולל בתוכו את פן החיובי ופן השלילי של האידיאל עצמו. ואין אחד בלי שני. כי ברגע שיש רק פן חיובי, אז הכוח הזה הוא חלש, הוא לא ריאלי. חייב להיות עשיו, כדי שיצא משם יעקב, כדי שיצא ישראל. יעקב יכול להיות בלי עשיו, אבל ישראל בלי עשיו לא יכול להיות. צריך להיות אנטיתזה. ואם אנחנו מסתכלים באופן כולל, מהי אנטיתזה של עם ישראל, שכל הרעיון שלנו זה לבנות ולפתח ולהפריך שממה ולטעות שדות וקרמים וכל ולהרבות חיים, מה האנטיתזה של זה? זה השמדה. יש מונח כזה בפסיכולוגיה פרוידיאנית שנקרא תנאטוס, שזה נכון, שזה אל המוות היווני, שהרעיון שלו זה השמדה לשם השמדה. יש יש ילדים שהם שוברים רגליים של בובה. למה הם שוברים? כי הם נהנים. אם אתה נהנה, אז זה לא תנאטוס. זה כוח אחר בנפש האדם. אבל יש כאלה שהם שוברים סתם, בלי הנאה. מין ונדליזם כזה לשמו. סתם. זה כוח פלישתי. זה עכבר. ואת הכוח הזה, באופן פרדוקסלי, אנחנו מצמידים בקודש הקודשים כדי לדעת ש, שמתוך הדברים הללו יצא כוח יותר גדול, יותר עליון. תסתכלו, אומר על זה רב קוק אצלכם במקור 8, סליחה, במקור 9. וכיוון שהוא הרע הזה, כן? הוא תוכן של בריאה, הרע נברא בעולם, עשויה מטעם גבורה של מעלה, אנו יודעים ברור שאנו, שאינו ברור, כי אם לשכלל על ידה את המציאות שלמה, מציאות של הטוב הכללי והפרטי. זאת אומרת, כיוון שהרע זה כוח שהוא נברא, הוא לא דבר בפני עצמו, הוא לא מקור של כל, הוא לא פרימרי, הוא תוצאה, אז סימן שהקדוש ברוך הוא ברא את הרע, כמו שאומר הפסוק, עושה טוב ובורא רע, אני השם עושה כל אלה, זה, מזה אנחנו מבינים שגם לרע יש תפקיד בעולם. מה התפקיד שלו? הוא משכלל על ידה את המציאות של טוב הכללי והפרטי בצורה יותר עליונה ונפלאה, בצורה כזאת שמבלעדי התוכן של הרע לא הייתה מציאות של הטוב שלמה כל כך. ובזה אנו מכירים שיסוד הפנימי של הרע הוא תוכן של טוב, ותוכן של טוב שורשי ומעולה מאוד. ולמה הרב אומר פה מאוד? כי במדרש על, שכתוב, והנה טוב מאוד, זה רע. נברא יצר הרע, מוות וכל. הוא טוב מאוד. ולכן אנחנו שמנו בקודש הקודשים את העכברי זהב על פי רוח הקודש הנבואה. עכשיו השאלה שאני שואל את עצמי, וזה כבר בעצם מחוץ לשיעור, כי עד עכשיו מה שדיברנו זה מה שחזל אומרים, מה שרב קוק אומר, מה שמהר"ל אומר, מה שהתורה אומרת. אבל אני עושה עכשיו עוד צד אחד קדימה, ושואל את עצמי, האם הפלישתים של היום זה אותם הפלישתים שהיו אז מבחינה רוחנית, מבחינה ביולוגית, גנטית, אתנית, אנתרופולוגית? זה לא. הם אחרים לגמרי. אבל מבחינה מטאפיזית, זה לא מקרה שהם קוראים לעצמם פלישתים, ויש בגמרא הרבה סוגיות שדנים על מהות השם, האם שם עושה משהו, שם קובע משהו, אם אתה קורא שם למשהו, אז זה שקראו לעצמם בשם הזה פלישתים, האם זה אומר משהו עליהם? ואני סתם מסתכל במבט רגיל על המציאות, אני רואה שגם הם אנשים שבאו לפה מכל מיני מקומות אחרים. אמנם הם טוענים שהם פה מזמן, מזמן, הם כל הדורות, הם כל מעט מאות שנים, וכל זה שקרים כמובן. מי שזה מעניין, תקראו ספר של חוקרת אמריקאית גדולה, ידועה, מומחית בתחום הזה, שקוראים לה ג'ואן פטרס, כתבה ספר שנקרא From Immemorial Time. הספר הזה תורגם לעברית, יצא מאוד מאוד, כאילו מחקר כזה, וספר מחקר שנקרא מאז מקדם, שם הזה, שהיא מוכיחה מספרים, נתונים, מביאה המון המון המון, שהיא אומרת שזה, שלא היו פה פלישתים, לא היו פה ערבים. ג'ון פטרס, שהספר נקרא מאז מקדם. מה מאז מקדם? כי זו הטענה שהם טוענים, אנחנו פה מאז מקדם. אז היא בודקת, שום מאז מקדם, כולם באו מפה מלבנון, מסוריה, ממצרים, כי הם שמעו שפה התחילה עלייה, יהודים התחילו פה לבנות, אז ניתנו מקומות עבודה, אז כמו שבאו אריתראים וסודנים ונכנסו לפה, כי יש פה מקום פרנסה, אז גם הם באו. אז בעוד 200 שנה אריתראים יגידו שאנחנו פה מאז מקדם, אנחנו, סבא שלנו, סבא של סבא שלנו היה פה, ויראה לכולם מפתח מהבית שלו, זה כל, כל זה סיפורי סבתא. אז היא עושה את המחקר, אל תאמינו למה שאתם קוראים בעיתונים. תקראו את המחקר המדעית, אומרת, לא היו פה ערבים. היה, אבל גם היו יהודים, והמספר היה מאוד קטן. היא דיברה על שכל, בכל ארץ ישראל היו 92 אלף ערבים. 92 אלף. אז מאיפה פתאום באו מיליונים? היא מראה איך באו מכל מקומות. לא משנה. הם, כמו מה שנקרא, עמי הים. הם אותם עמי הים שבאו מאזורים שונים והשתלטו פה על ארץ שלנו, כמו פלישתים של אז. וכשאני מסתכל על האופי של העם הזה שעכשיו פה נמצא, קשה לי מאוד להתפטר מתחושה שזה אותו טיב של התנהגות. זה לא סתם אנשים שהורגים, אלא אנשים שהם הורגים ילדים קטנים, כמו שבמשפחת פוגל, השם יקום דמם, כשהם הרגו אותם, את התינוקת, הדסה פוגל, ומיליארד ערבים לא גינו. ועשו להם פה ברמלה, עשו להם אנדרטה, לרוצחי משפחת פוגל. אתם יודעים, כשיש מלחמה, אלה, הורגים, חיילים וזה, מלחמה זה דבר מלוכלך ורע ומגיל ונורא. אבל זה, אלה, את אלה הורגים. אבל הוא פה בא, הורג תינוקת במו ידיו, ואף אחד לא אומר שזה נורא. הם בעצם תומכים בו, עם שלם. או בעזה, כשהם עושים פה, כשהם תפסו כמה אנשים משתפי פעולה, הם קשרו אותם לאופניים, והריצו אותם, נצו אותם ברחובות העיר, ככה שהנסיעה כזאת היא פשוט מוחק, כאילו שוחקת את הבשר, מורידה בשר מהעצמות. ככה הם עשו, זה לא צריך לחפש הרבה חומר. בעיתונים זה לא כל כך כתוב, כי זה, הם פרטנרים. עם פרטנרים לא מדברים דברים כאלה, נכון? על פרטנרים לא כותבים, אבל תחצו יוטיוב, תכתבו שם הוצאה להורג בעזה, ואתם תראו את זה. אתם יודעים, אנשים שהם באמת אכזריים מאוד מאוד, לא סתם. אין הרבה עמים בעולם שאף אחד לא היה מתעורר ואומר, למה הרגת את התינוקת? אני מתנער מזה, אני מגנה לזה, את זה. אין הרבה עמים בעולם שלא יהיה לו אופוזיציה שכזאת. ואני מדבר על, כמובן, על זה ששורפים את הארץ, שורפים את העצים, שורפים פה שריפה, כי זה לא שלחה, לא שלהם, לכן הם שורפים. זה מין השמדה כזאת. גם תראו את הרחובות שלהם, סתם תלכו, אני גר בשכונה הערבית, אני רואה איך אנשים מתנהגים, זה הכל ככה. ממש, בצורה מאוד מאוד כזאת השמדה. כאילו, הכל חורבן, הרס, להרוס, סתם להרוס, לזרוק, ללכלך. דרך אגב, פה בפסוק שלנו, שאנחנו למדנו מספר שמואל א', פרק ו', על המשחיתים וכל המילה משחית וכל זה, אתם יודעים איך תרגום יונתן מתרגם מילה משחית? איך אומרים בארמית מילה משחית? מחבל. מחבל. זה אצלכם במקור 10, תסתכלו. ונחפק מחבלה ממשרית הפלישתאי. מחבלים, פולשים ופלישתים. אולי גם היום תפקיד שלהם להכריח אותנו להקים פה מדינה, באמת? להקים פה מלכות כזאת שהיא פשוט תזרוק את כולם החוצה? כמו שדוד המלך עשה את זה, ומאז שדוד נהיה מלך והוא נלחם וניצח את פלישתים, הם יותר לא מופיעים בהיסטוריה. לא בהיסטוריה ולא בתנך. הם נעלמו. דוד פשוט גמר את את האימות הזאת. אולי גם אנחנו עכשיו נמצאים במצב כזה שהם מכריחים אותנו, מעמידים אותנו במצב כזה של אנחנו או הם, והם מכריחים אותנו להוליד מלכות ישראל כזאת שלא תפחד לפתור את הבעיה הזאת פעם אחת לתמיד ולהוציא אותם כולם מפה. אולי זה מה ש... זה מה שתורה רוצה לרמוז לנו. אני לא יודע, אני רק אומר דבר אחד מעצמי, בלי קשר לזה. כל מה שדיברנו, כן, דיברנו קודם, זה דברים של תנך. אבל אני לעצמי, כשקורא את הגמרא במסכת פסחים, דף יוד עמוד בית, על עכבר, נכנס והעכבר יוצא, וגמרא שואלת, האם זה אותו עכבר? אני שואל את עצמי, אינה חינמי, האם זה אותו עכבר? והתשובה היא בינתיים, תיקו. נעצור כאן.